שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף למד ב' במסכת שבועות. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בשבועת העדות, עוד רגע נזכיר מה הכוונה. בכל אופן, היום יש לנו משנה אחת די ארוכה, לא נראה את כולם בבת אחת, אלא כל פעם נראה קטע מהמשנה, ואז את הגמרא שעל אותו קטע, ונחלק היום את השיעור לחמישה חלקים. החלק הראשון זה שומר את המשנה שבועת העדות כיצד, כלומר היא נותנת לנו מין מבוא מה זה בכלל שבועת העדות, אז זו באמת הזדמנות להיזכר מה הכוונה, וזה שאם רובן תובע את שמעון ואומר שהוא הלווה לו כסף, ושמעון אומר מה פתאום, ורובן יודע שהיו עדים בהלוואה, אז הוא ניגש לאותם עדים ואומר להם בואו תעידו לטובתי, והם נשבעים שהם לא ראו את ההלוואה, אז כשמתברר שאותם עדים שיקרו, הם צריכים להביא קורבן עולה ויורד. זה נקרא שבועת העדות, וכמו שכבר הזכרנו, יש שבועה מפי עצמם ויש שבועה מפי אחרים. מה הכוונה? אז המשנה כאן עוסקת בשבועה מפי עצמם, שזה אומר שממש נשבעו בפה שלהם, כלומר, או שממש אמרו, אנחנו נשבעים שאנחנו לא יודעים לך עדות, או שהתובע אמר, אני משביע אתכם שאתם לא יודעים, והם אמרו, אמן, כל זה נקרא שבועה מפי עצמם. הראשונים מוסיפים שכאמור, יש גם שבועה מפי אחרים, שזה אומר שהם לא אמרו לא את השבועה ולא את האמן, אלא התובע אמר, אני משביע אתכם שאתם לא יודעים, והם פשוט לא התייחסו לעצם השבועה, אלא המשיכו לכפור, הם אמרו, אנחנו לא יודעים, גם זה מחייב אותם שבוע. עד כאן הקטע הראשון של המשנה, בחלק הבא ניכנס לעוד קצת פרטים לגבי זה. בכל אופן, בואו נעבור כרגע לגמרא. אומר שמואל שהחיוב בקורבן זה דווקא אם התובע ביקש מהם להעיד, ואז הם נשבעו שהם לא יכולים. אבל אם הם יוזמתם באו ונשבעו שהם לא יכולים, למשל שהם ראו שהוא רץ אליהם ומבינו שהוא רוצה שהם יעידו, אז הם מיד נשבעו, זה לא מחייב אותם בקורבן. זה החידוש של שמואל, ועכשיו נראה לגבי איזה שני דיונים. בדיון הראשון נשאל מה החידוש, זה כבר ברור. בדיון השני נראה ברייתא לטובת שמואל. דיון ראשון, מה החידוש? הרי לכאורה זה כבר נאמר. איפה? אז קודם כל במשנה לקמן ולמדהי עמוד א', וב' במשנה שלנו. בואו נראה את זה אחד אחד ונראה למה בכל זאת צריך את שמואל. אז לגבי המשנה בדף למדהי, כתוב שם שאם התובע לא בא בעצמו לבקש מהעדים להעיד, אלא הוא שלח שליח או שהנתבע הוא זה שביקש מהם, אז זה לא מחייב קורבן. אז הנה אנחנו רואים את מה שאמר שמואל, שזה דווקא כשהוא עצמו בא ודרש מהם, אז למה צריך את שמואל? עונה הגמרא נכון. באמת משם ברור שזה צריך לבוא ביוזמת התובע, אבל עדיין צריך את שמואל, כי היינו חושבים שבמקרה של שמואל שבו העדים ראו שהתובע רץ אליהם והם הניחו שהוא רץ בשביל להגיד להם להעיד, אולי זה בעצם כבר נחשב כאילו שהוא כבר ביקש מהם, אפילו שהוא עוד לא ממש אמר את זה ואז הם יהיו חייבים, כמה שמלן מחדש שמואל שלא, אלא הוא צריך ממש לומר את זה בפה, תעידו לי, ורק אז אם הם נשבעו שלא, הם יהיו חייבים, זה לגבי המשנה בדף למד ה'. לגבי המשנה שלנו, לכאורה גם היא כבר אומרת את זה, היא אומרת שבועת העדות כיצד אמר לשניים בואו והעידוני, אז מפורש כאן שהתובע צריך לבקש מהם ולא מספיק שהוא רץ אליהם, אלא צריך ממש לומר להם להעיד, אז שוב, למה צריך את שמואל? עונה הגמרא, כי היינו יכולים לחשוב שזה שהמשנה השתמשה בביטוי אמר, זה לאו דווקא, כמו שעוד מעט נראה גם במשנה בלמדווה ועמוד ב' לגבי שבועת הפיקדון, שגם שם כתוב אמר, ושם ברור שזה לאו דווקא. שם חייבים גם אם התובע לא אמר להם להישבע, וזה שבכל זאת המשניות כתבו אמר, זה פשוט כי ככה זה בדרך כלל, אבל אולי זה לאו דווקא. לכן, כמה שמלן שמואל, שכאן בשבועת העדות, זה כן דווקא. ורק אם התובע עצמו דרש מהם במפורש להעיד, ורק אז הם נשבעו שלא, רק אז הם חייבים. ועד כאן הדיון הראשון על שמואל, שאלנו מה החידוש והסברנו. הדיון השני על שמואל זה פשוט ברייתא לטובתו, שבאמת יש ברייתא מפורשת בדיוק במקרה שלו, שהם ראו שהתובע רץ אליהם אז מיד הם נשבעו מעצמם, שבשבועת העדות פטורים, כמו שאמר שמואל, אבל כמו שאמרנו בשבועת הפיקדון חייבים, כי כמו שאמרנו שם הנשבע חייב גם אם התובע לא תבע אותו בפירוש. ועד כאן החלק הראשון של השיעור, לסיכום החלק הזה, שבועת העדות זה דווקא כשהתובע תבע מהם להעיד והם נשבעו שהם לא יכולים. החלק השני זה עוד קטע מהמשנה, ואז בגמרא זה ברבע העליון של עמוד א', וזה לגבי איפה אותם עדים צריכים לסרב להישבע, האם דווקא בפני הביתין או גם שלא בפני הביתין. ולגבי זה נראה שלושה שלמים, בשלב הראשון נראה שתי משניות, גם את המשנה בדף למד עמוד א' שכבר ראינו וגם את המשנה שלנו, בשלב השני ניכנס קצת יותר לפרטים במשנה שלנו, ובשלב השלישי נראה את המקורות של כל זה בגמרא. אז השלב הראשון, שתי המשניות. אז המשנה בלמד עמוד א' אמרה שזה מחלוקת רבי מאיר ורבנן, שרבי מאיר אמר שאם זה בפני הביתין, אז חייבים אפילו מפי אחרים, כלומר גם אם העדים לא אמרו שבועה, לא אמרו אמן, אלא רק כפרו, גם זה מחייב אותם. אם זה מחוץ לביתין, אז רק מפי עצמם, רק אם הם אמרו את השבועה או אמן, לא מספיק שהם כפרו. זה רבי מאיר, רבנן מצמצמים יותר ואומרים בחוץ אין כלום, הכל צריך להיות בפנים, בין אם זה מפי עצמם, בין אם זה מפי אחרים, זה חייב להיות בפני הביתין. עוד פעם שנזכור, רבי מאיר אומר אם זה בפני הביתין, אז חייבים אפילו מפי אחרים, בטח שמפי עצמם. אם זה מחוץ לבית דין, אז רק מפי עצמם. רבנן אומרים שבכל מקרה זה רק בפני הבית דין. זה מה שראינו שם בלמד עמוד א'. עכשיו באה המשנה שלנו ומחדשת חידוש לגבי מפי אחרים בחוץ. עכשיו שוב נדגיש, במפי אחרים בחוץ זה לא תופס לפי אף אחד, לפי רבנן ודאי שלא, כי שום דבר לא תופס בחוץ, וגם לפי רבי מאיר לא, כי גם הוא שאמר שבחוץ תופס זה רק אם זה מפי עצמם, לא מפי אחרים. אז מפי אחרים בחוץ לא תופס לפי אף אחד, אבל מחדשת המשנה שזה נכון כשהכל היה בחוץ. גם הוא השביע אותם בחוץ, אמר להם תשבו שאתם לא יודעים להעיד, וגם הם כפרו בחוץ, הם אמרו לא, אנחנו לא יודעים להעיד. אבל אם זה היה חצי חצי, כלומר הוא השביע אותם בחוץ אבל הם התעלמו ממנו, ורק כשהם נכנסו פנימה שם הם כפרו ואמרו לא ראינו את ההלוואה, אז כיוון שהכפירה הייתה בפנים אפילו שההשבעה הייתה בחוץ, זה בכל זאת כן תופס לרבנן ובטח של רבי מאיר. זה החידוש של המשנה, שוב, שגם כשאמרנו שאי אפשר שבועה מפי אחרים בחוץ, זה נכון כשהכל בחוץ, אבל אם הוא השביע בחוץ והם כפרו בפנים, זה תופס והם יהיו חייבים קורבן. זה עיקר החידוש של המשנה, ועד כאן בעצם השלב הראשון של הדיון. השלב השני של הדיון זה שאומנם ראינו את עיקר החידוש של המשנה, אבל עכשיו בואו ניכנס קצת יותר לפרטים, כי המשנה לא אומרת את זה על מקרה ממש רגיל, אלא על מקרה של חמש השבועות. כלומר, כשהוא השביע אותם, הוא לא רק אמר, תשבו לי שלא ראיתם את ההלוואה, אלא הוא אמר, תשבו לי שלא ראיתם, תשבו לי שלא ראיתם, תשבו לי שלא ראיתם, תשבו לי שלא ראיתם, תשבו לי שלא ראיתם. ככה חמש פעמים, ואחרי שהוא סיים להגיד את זה, אז הם כפרו, והם אמרו, לא ראינו. ולגבי זה, המשנה מדברת על שלושה מקרים שונים. מקרה ראשון זה שהכל היה בחוץ, הוא גם השביע אותם בחוץ, הם גם כפרו בחוץ, שאז ודאי שהם פטורים, כי הכל היה בחוץ. מקרה שני של החצי חצי, כלומר הוא השביע אותם בחוץ והם כפרו בפנים, שכאמור החידוש של המשנה שבזה הם חייבים. ומקרה שלישי זה שהכל היה בפנים, הוא גם השביע אותם בפנים וגם כפרו בפנים, שגם כאן כמובן שהם חייבים לפי כולם. זה שלושת המקרים. עכשיו, מה ההבדל בין המקרה השני והשלישי? הרי בשניהם הם חייבים. ההבדל הוא שבמקרה השני, שזה היה חצי-חצי, כלומר הוא השביע בחוץ והם כפרו בפנים, הם חייבים חמישה קורבנות. במקרה השלישי, שהכל היה בפנים, הם חייבים רק קורבן אחד. למה? מה ההבדל? אז קודם כל בוא נקדים, שכיוון שאנחנו אומרים שכפירה מחייבת קורבן, זה בעצם אומר שהכפירה שלהם זה כאילו שהם עצמם נשבעו. עכשיו, מתי הם נשבעו? אז במקרה השלישי שהוא השביע אותם בתוך הביתין והם כפרו בתוך הביתין, אז זה נחשב שהם נשבעו לא ברגע הכפירה שלהם בסוף, אלא ברגע ההשבעה שלו. כלומר, הוא השביע אותם, כרגע הם לא אמרו כלום, ובסוף כשהם כפרו, אז כבר מהרגע שהוא השביע אותם זה נחשב כאילו שהם נשבעו. עכשיו, יש לנו כלל שברגע שעד העיד, או כמובן נשבע, אז יש כלל כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד, הוא לא יכול להעיד משהו ואז להתחרט עליו. וממילא, כיוון שזה כאילו שהם נשבעו בפעם הראשונה שהם לא יכולים להעיד, אז מעכשיו, גם אם הם ירצו להעיד, הם כבר לא יכולים להעיד, כי הם כבר נשבעו שהם לא יכולים, ולכן זה שהוא משביע אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה חסר משמעות. הם כבר לא יכולים להעיד שהם ראו, ולכן שאר השבועות הם חסרות משמעות, ולכן הם מביאים רק קורבן אחד על השבועה הראשונה. זה במקרה השלישי, כשהכל היה בפנים. לעומת זאת, במקרה השני, כשההשבעה הייתה בחוץ ורק הכפירה הייתה בפנים, כאן מתי זה נחשב שנשבעו? לא כשהוא השביע אותם בחוץ, כי אי אפשר להישבע בחוץ, אלא מתי זה נחשב שהם נשבעו? כשהם כפרו בתוך הביתין. וכיוון שהם כפרו כפירה אחת על כל חמש השבועות, אז זה בעצם כאילו שהם נשבעו את כל חמש השבועות בבת אחת, ברגע הכפירה, ולכן כאן אתה לא אומר שהם כבר נשבעו שבועה אחת, אז שאר השבועות מיותרות, כי הם נשבעו את כל השבועות ביחד, ולכן כאן הם יהיו חייבים על חמשת השבועות חמישה קורבנות, ולא רק על הקורבן הראשון. ועד כאן השלב השני של הדיון, הבנו איך המשנה מציגה את זה, אבל בכל אופן, מה שחשוב עכשיו לענייננו זה עיקר החידוש, וזה שלפי כולם, אם הוא השביע אותם בחוץ והם כפרו בחוץ, זה לא תופס, אבל אם הוא השביע בחוץ והם כפרו בפנים, זה תופס. עד כאן השלב השני. השלב השלישי זה בגמרא, וזה מה המקור למה שעכשיו אמרנו. ואנחנו בעצם מחפשים מקור לשני דברים, והם שניהם תלויים אחד בשני, כמו שנראה, גם לזה שאם הוא נשבע בחוץ וכפר בפנים זה מחייב, וגם לזה שיכולה להיות כפירה אחת שתחייב בחמישה קורבנות. אז מה המקורות? אז דבר ראשון, לגבי זה שצריך שהכפירה תהיה בפנים, לומדים את זה מהפסוק של שבועת העדות, ויקרא ה', פסוק א', והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. ומזה שכתוב אם לא יגיד, לומדים שמתי הוא חייב? רק במקום שבו הוא יכול להגיד, כלומר בפני בית דין, ששם אפשר להעיד, אבל אם הכל היה בחוץ, זה לא תופס והוא לא חייב. זה שלב ראשון במקורות, אבל אומר רב פאפה, לפי זה, למה אתה אומר שמספיק שהכפירה תהיה בפנים? תגיד שהכל צריך להיות בפנים, גם ההשבעה וגם הכפירה. עונה הגמרא, כי אם נאמר את זה, אז בעצם לא יהיה שום מקרה שבו הוא כופר פעם אחת וחייב על 5 קורבנות, כי הרי אם הכל בפנים, אז כמו שאמרנו, גם אם הוא השביע אותם 5 פעמים, הם יהיו חייבים רק פעם אחת, על ההשבעה הראשונה. הדרך היחידה שבו הם חייבים על 5 ההשבעות, זה רק אם באמת נעשה את הפיצול הזה, שההשבעה יכולה להיות בחוץ והכפירה בפנים, שאז חייבים על 5 ההשבעות. עכשיו, תגידו, בסדר, מה הלחץ שבאמת יהיה מקרה כזה של 5 חיובים? מי אמר שיש דבר כזה? אז זה מוביל אותנו לשלב השני במקורות, וזה מקור לזה שבאמת יש מקרה כזה שהם חייבים 5 קורבנות, ואת זה לומדים מפסוק ה' באותו פרק, והאח יהיה שם לאחת מאלה, לומדים שאפשר לחייב על כל שבועה בנפרד גם 5 פעמים. זה המקור השני. כך שבעצם משילוב של שני המקורות, לומדים את מה שחיפשנו. כלומר, שוב, מהמקור השני לומדים שיש מקרה כזה של חיוב 5 פעמים, מהמקור הראשון לומדים שצריך שיהיה בפנים, ומהשילוב לומדים שלא צריך שהכל יהיה בפנים, אלא מספיק שההשבעה תהיה בחוץ והכפירה תהיה בפנים, וכך באמת יוצא שהוא חייב 5 פעמים. ועד כאן השלב השלישי שלנו, הדיון לגבי המקורות. לכאורה, הדיון על המקורות זה לפי רבנן, לפי רבי מאיר שאפשר שגם השבוע עצמה תהיה בחוץ, צריך מקור אחר, ובכל אופן, עד כאן החלק השני של השיעור לגבי איפה הם נשבעו. לסיכום, לפי רבנן, אם הכל היה בחוץ, זה לא תופס, אם הכל היה בפנים, זה תופס, אם הוא השביע אותם בחוץ והם כפרו בפנים, זה גם תופס. לפי רבי מאיר, אם הכל היה בחוץ, כשהם נשבעו בעצמם או אמרו אמן, ובטח שאם הכל היה בפנים, בשבועה מפי אחרים, כלומר שהם רק כפרו, בזה הוא מסכים לרבנן שזה יתפוס, רק אם לפחות גם הכפירה הייתה בפנים, זה היה כאמור החלק השני. החלק השלישי מחזיר אותנו שוב למשנה, אנחנו כרגע בשליש התחתון של עמוד א', ולפני שנראה את החלק הזה, רק נקדים דבר שאני מניח שמוכר לכם, וזה לגבי עד אחד. אם אני תובע אותך, ויש לי רק עד אחד שאתה חייב לי כסף, אז אתה לא צריך לשלם לי, כי עד אחד לא מוציא ממון, אבל אתה כן צריך להישבע לי שאתה לא חייב. יש שבועה כזאת מהתורה, שבועת עד אחד, אבל לשלם אתה לא צריך לשלם. זאת הנחת היסוד של כל הסוגיה. עכשיו, מתוך זה, בואו נראה את המשנה. אומרת המשנה שאם שני עדים נשבעו שהם לא יכולים להעיד, אבל הם נשבעו אחד אחרי השני, אז הראשון באמת חייב קורבן, כרגיל, אבל השני פטור. למה? כי אחרי שהראשון נשבע שהוא לא יעיד, אז השני בעצם נשאר לבדו, וממילא גם אם הוא היה רוצה כן להעיד לטובת התובע, זה כבר לא היה עוזר לטובע, כי הוא רק עד אחד, ועד אחד לא יכול להוציא ממון. כך שאפילו שעכשיו הוא נשבע לשקר גם הוא, שהוא לא ראה את ההלוואה, זה לא פוגע בתובע, כי גם אם הוא כן היה מעיד על ההלוואה, זה כבר לא היה עוזר לתובע. תובע, כי שוב הוא רק עד אחד, ולכן הוא יהיה פטור. אז מתי שניהם כן חייבים? אומרת המשנה, רק אם שניהם נשבעו ביחד, אז שניהם חייבים. עד כאן עיקר החלק הזה מהמשנה, והמשך נראה עוד קטע קטן, ואת הדיון הזה בגמרא נחלק לשלושה סעיפים די ארוכים. הסעיף הראשון זה לגבי מה שאמרנו שאם הם נשבעו ביחד, אז שניהם כן חייבים. ועל זה שואלת הגמרא, הרי לכאורה אי אפשר לצמצם, כלומר אי אפשר באמת שהם ישבעו ממש ביחד, וגם אם כן, אנחנו לא נוכל לדעת שהם נשבעו ממש ביחד, וממילא כל אחד יגיד, אני הייתי שני ואני פטור, אז איך אפשר לחייב את שניהם קורבן? זאת השאלה, ועכשיו קצת נרחיב אותה, ונאמר שהשאלה הזאת בעצם תלויה במחלוקת במסכת בכורות לגבי כבשה שילדה שני זכרים ממש ביחד, ומתלבטים מי הבכור. אז שם יש מחלוקת, חכמים אומרים שאי אפשר לצמצם, אלא מן הסתם אחד היה באמת קודם, אנחנו לא יודעים מי, ולכן שניהם ספק בחור. לעומת זאת רבי יוסי הגלילי אומר, אפשר לצמצם, אפשר להיות מדויק בעניין הזה ולדעת שהם שניהם יצאו בדיוק ביחד, ובמקרה כזה, שניהם יהיו בחורים ודאי ולא ספק. זה שם, ומתוך זה בוא נחזור אלינו, כשהגמרה שאלה אצלנו, הרי אי אפשר לצמצם, היא בעצם שאלה את זה מתוך דעת רבנן, שגם שם אמרו שאי אפשר לצמצם. ועכשיו, מה התשובה? אז יש שתי תשובות. רב חיסטה אומר, מה הבעיה? המשנה שלנו היא לא כמו רבנן שם, אלא כמו רבי יוסי הגלילי שם, שבאמת אמר אפשר לצמצם, ולכן גם כאן אפשר לצמצם ולדעת שהם נשבעו בדיוק ביחד, אבל באמת לפי רבנן אי אפשר לדעת, אי אפשר לצמצם, ולכן הם באמת שניהם יהיו פטורים מספק. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה, רבי יוחנן אומר שכאן זה יכול להסתדר גם עם רבנן שם, כי שם בשביל לומר שהם שניהם בכורות צריך שהם ממש יצאו בדיוק באותה שנייה. כאן לעומת זאת, הם לא צריכים להישבע ממש ביחד, הם יכולים להישבע אחד אחרי השני, העיקר שהשני נשבע תוך כדי דיבור מהראשון, כלומר, תוך הזמן שלוקח לומר שלום עליך רבי, בערך שתי שניות, כי יש לנו כלל שבענייני דיבור, תוך כדי דיבור כדיבור דמי. זה נחשב כמו דיבור אחד, וזה מספיק בשביל לומר שהם נשבעו ביחד, וזה יחייב את שניהם. זאת התשובה של רבי יוחנן. עכשיו בסוגריים, מה זה בדיוק אומר שהשני נשבע תוך כדי דיבור מהראשון? אז כאן יש שתי הבנות. רווח המדיפתי הבין שהשני גם מתחיל וגם מסיים את כל השבועה שלו בתוך כדי דיבור מהראשון. כלומר, הראשון אמר שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, ומיד אחרי זה השני גם אומר את המשפט הזה, והוא צריך להספיק להתחיל ולסיים את המשפט בתוך כדי דיבור מהראשון. כלומר, מהרגע שהראשון סיים לדבר, השני בשתי שניות אלו של תוך כדי דיבור צריך גם להתחיל וגם לסיים את השבועה שלו. אבל מקשה על זה רווחה, הוא לא יכול להספיק. הרי הנוסח של השבועה הזה, שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, וזה הרי יותר ארוך משלום עליך רבי, איך הוא יספיק? אלא הבנה שנייה, אומר אבינה, הוא לא צריך להתחיל ולסיים תוך כדי דיבור, אלא מספיק שהוא יתחיל תוך כדי דיבור. כלומר, אחרי שהראשון מסיים, השני צריך להתחיל בתוך שתי שניות, ואז הוא יכול להגיד את זה בנחת, הוא לא צריך להגיד את זה מהר. בכל אופן, זה היה בסוגריים, איך בדיוק זה בתוך כדי דיבור, ועד כאן, הסעיף הראשון, בחלק השלישי, שוב, המשנה אמרה שאם נשבעו ביחד, שניהם חייבים, שאלנו הרי אי אפשר צמצם, וענינו, או שזה קרבי יוסי הגלילי שאפשר לצמצם, או גם לפי רבנן, לא צריך ממש לצמצם, אלא מספיק תוך כדי דיבור. הסעיף השני זה ברבע התחתון של עמוד א', וזה לגבי ההנחת היסוד שלנו עכשיו במשנה, שעד אחד לא חייב על שבועת העדות, כי העדות שלו ממילא לא הייתה מועילה לתובע, ולכן כאמור, הוא לא חייב קורבן על זה שהוא נשבע שלא להעיד. זה מה שהנחנו במשנה, אבל עכשיו מחדשת הגמרא שבעצם זה נתון במחלוקת תנאים, ועכשיו את הדיון לגבי זה נחלק לארבעה שלבים. עכשיו רק נעשה סדר עוד פעם איפה אנחנו נמצאים בשיעור. אנחנו כרגע בחלק השלישי, שהמשנה הניחה שרק אם נשבעו ביחד שניהם חייבים, אבל אחד אחרי השני, השני פטור, כי הוא רק עד אחד, ואת החלק הזה חילקנו לשלושה סעיפים. אנחנו כרגע בסעיף השני, ואת הסעיף השני אנחנו מחלקים לארבעה שלבים. אז שלב ראשון, אומרת הגמרא, כאמור, זה בעצם מחלוקת תנאים. רבנן אומרים, כמו המשנה שלנו, שעד אחד פטור משבועת העדות, אבל רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהוא חייב. מה פתאום שהוא יהיה חייב? הרי כאמור, עד אחד לא מוציא ממון, כך שממילא העדות שלו לא הייתה מועילה, אז למה לחייב אותו על זה שהוא נשבע שהוא לא יכול להעיד? אז לגבי זה, הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר ראשון מאוד מחודש, זה שבעצם הם נחלקו בדיוק בעניין הזה, שרבנן באמת אומרים שעד אחד לא מוציא ממון, אבל רבי אלעזר ברבי שמעון מחדש שהוא כן. וממילא, כיוון שהוא יכול להוציא ממון, אז הוא גם חייב שבועת עדות אם הוא נשבע לשקר שהוא לא יכול להעיד. זה הסבר ראשון, אבל הגמרא מיד דוחה את זה ואומרת, לא יכול להיות, כי עוד מעט נראה דעת הבאי שהוא בפירוש נותן הסבר אחר. אז בעצם בוא נראה את ההסבר האחר, ההסבר השני. אז ההסבר השני זה שכולם כמובן מודיעים שעד אחד לא מוציא ממון, אבל כמו שקדמנו מקודם, הוא אמנם לא מוציא ממון, אבל הוא כן מחייב בשבועה. כלומר, שוב, אם אני תובע אותך על כסף, יש לי עד אחד, אז אתה אמנם לא צריך לשלם לי, אבל אתה כן צריך להישבע שאתה לא חייב לי. כך שהעד האחד הזה שנשבע לשקר שהוא לא יכול להעיד לי, אמנם הוא לא פגע בממון שלי באופן ישיר, כי ממילא הוא לא יכול להוציא ממון, אבל הוא כן פגע באופן עקיף, כי אם הוא כן העמיד לטובתי, אז הנתבע היה צריך להישבע, ויכול להיות שהנתבע לא היה רוצה להישבע, ואז הוא היה משלם לי. כך שהעד האחד הזה, אמנם הוא לא ממש הפסיד לי ממון, אבל הוא כן דבר הגורם לממון, כי בעקיפין, אולי זה כן היה מביא לי בסוף את הכסף. זאת בעצם המחלוקת, שרבי אלעזר ברבי שמעון מחייב, כי לדעתו, כאן לגבי שבועת העדות, דבר הגורם לממון כממון, ולכן העד בעקיפין פגע בתובע בזה שהוא כפר ולא עיד, ולכן הוא יביא קורבן. לעומת זאת רבנן אומרים שכאן דבר הגורם לממון לא נחשב ממון, והעד פטור מקורבן. עד כאן הסבר מחלוקת רבנן ורבי אלעזר ברבי שמעון בעד אחד, שוב רבנן פותרים אותו. כי אפילו שאם הוא היה מעיד זה היה מחייב שבועה ובעקיפין בסוף אולי הלווה כן היה משלם, אבל זה רק דבר הגורם לממון והעד פטור מקורבן. לעומת זאת שוב, רבי אלעזר ברבי שמעון מחייב כי דבר הגורם לממון כאן נחשב ממון וזה מחייב קורבן. זה היה השלב הראשון בדיון. השלב השני בדיון, והכי ארוך, זה 5 שורות לפני סוף עמוד א', זה במילה גופה, וזה לגבי אביי. כי כאמור, אמרנו שאביי מסביר כך את המחלוקת, שהם נחלקו לגבי דבר הגורם לממון. עכשיו בוא נראה את כל דברי אביי. אז אביי אמר 5 משפטים קצת סתומים, נקרא אותם קודם בלשון שלו, ואז נסביר. אז אומר אביי, א', הכל מודים בעד סוטה, ב', והכל מודים בעד די סוטה, ג', ומחלוקת בעד די סוטה, ד', הכל מודים בעד אחד, והי, והכל מודים בעד שכנגדו חשוד על השבועה. אלה המשפטים, ועכשיו הגמרא תסביר אותם אחד-אחד, אבל לפני זה בוא נאמר קודם מה העיקרון הכללי של מה שאביי בא לומר כאן. העיקרון הוא שלמרות שכאמור בדרך כלל שני עדים חייבים על שבועת העדות, ועד אחד פטור על שבועת העדות, כמו שאמרנו, אבל יש גם יוצא דופן. כלומר, יש מקרים שעד אחד חייב, כי העדות שלו כן יכלה להועיל ממונית באופן ישיר לתובע. מצד שני, יש גם מקרים של שני עדים שהם לא מביאים, כי אומנם העדות שלהם אולי יכלה להועיל, אבל זה רק באופן מאוד עקיף. זה נקרא דבר הגורם זה גורם לממון, משהו עקיף, אז הם לא חייבים, ובאמצע יש מקרים שזה רק דבר הגורם, כלומר, זה לא ישיר, זה לא מאוד עקיף, אלא איפשהו באמצע, שכאן כאמור זה מחלוקת שרבנן פותרים ורבי אלעזר ורבי שמעון מחייבים. זה באופן כללי העיקרון של הבאי, שיש מקרים שהם יוצאי דופן, ועכשיו אנחנו כמעט הולכים לראות את המשפטים עצמם, אבל לפני זה נקדים עוד משהו, וזה ששלושת המשפטים הראשונים הם לגבי סוטה, ולכן קודם כל בואו נעשה תזכורת קטנה לתהליך של סוטה. וזה שאם בעל מקנה לאשתו, כלומר חושד בה שהיא בוגדת בו, אז יש שלושה שלבים, וזה שלב ראשון כינוי, שלב שני סתירה, ושלב שלישי יש כמה אופציות. בואו נרחיב, אז שלב ראשון כינוי זה שאם הוא חושד בה, הוא אומר לה אל תסתרי עם פלוני, כלומר אל תתייחדי איתו. שלב שני זה סתירה, שהיא בכל זאת כן הלכה והתייחדה איתו, ועכשיו, שלב שלישי, כאן יש כמה אופציות. אופציה אחת זה שאם הבעל יביא אפילו רק עד אחד, שראה שהיא נטמעה בפועל, זה מספיק והיא נאסרת והיא מאבדת את הכתובה. אופציה שנייה זה מה שהתורה אומרת שהיא תשתה. כאן, אם היא מסרבת לשתות, אז גם כן היא נאסרת ומאבדת כתובה. אם היא כן שותה, אז תלוי מה קורה. אם היא שורדת, אז הם הולכים הביתה שמחים ומאושרים. אם היא לא שורדת, אז גם כן הבעל נפטר מלשלם לה את הכתובה. אלה השלבים. שוב, שלב ראשון כינוי, שלב שני סתירה, שלב שלישי, אם יש עד תומה אחד, או שהיא מסרבת לשתות, או שהיא שתתה ומתה, היא מאבדת את הכתובה. ועכשיו השאלה היא, אם לבעל יש עד על אחד מאותם שלבים, והוא רוצה את העד הזה כי ככה הוא לא יצטרך לשלם לאישה את הכתובה, כך שזה בעצם עד שנועד לעזור לבעל בתביעה שלו, והעד הזה נשבע לשקר שהוא לא יכול להעיד, האם העד הזה מביא קורבן על שבועת עדות, כשבעצם השאלה היא, כשהוא סרב להעיד, עד כמה הפגיעה הממונית שלו בבעל היא ישירה או לא. זה באופן כללי לגבי סוטה, ועכשיו בוא נראה את המשפטים של הבאי ונסביר אותם אחד אחד. אז אומר הבאי, משפט ראשון, הכל מודים בעד סוטה. כלומר, כולם מודים שבעד סוטה הוא כן חייב קורבן על שבועת העדות, ומה מדובר כאן? מסבירה הגמרא, הכוונה היא לשלב ג' שיש עד על התומעה. כלומר, אחרי שכבר היה כינוי וסתירה, ואז לבעל יש עד אחד על זה שנטמעה בפועל, שכאמור זה מספיק לו והיא תאבד את הכתובה, אם העד הזה שיקר ולא רוצה להעיד, הוא חייב קורבן העדות, כי העדות שלו יכלה להועיל. זה משפט ראשון, הכל מודים בעד סוטה שהוא חייב. משפט שני, הכל מודים בעדי סוטה. כאן מסבירה הגמרא שהכוונה היא שמודים שהם פטורים, כי כאן הכוונה היא לא לשלב השלישי של עד תומה, כמו מקודם, אלא לשלב הראשון של עדי כינוי, שכאן אומנם אם הם היו מעידים ואם אחרי זה הייתה נסתרת ואחרי זה גם שותה או שהיה מגיע עד, אז באמת הבעל היה מרוויח את הכתובה, אבל זה רק מאוד עקיף, אי אפשר לדעת מה יהיה, זה רק השלב הראשון של התהליך, לכן זה נקרא גורם דה גורם לממון, ולפי כולם הם פטורים מקורבן, זה משפט שני. משפט שלישי, מחלוקת בעדי סוטה, כאן הכוונה היא לא לשלב השלישי ששם חייבים ולא לשלב הראשון ששם פטורים, אלא לשלב השני, כלומר עדי סתירה, שכאן זה אומנם לא ממש ישיר, אבל גם זה לא כל כך עקיף, זה נקרא דבר הגורם לממון, וכאן המחלוקת שהזכרנו, שרבי אלעזר ברבי שמעון מחייב כי דבר הגורם לממון זה מספיק והוא חייב קורבן, אבל רבנן פותרים כי זה לא מספיק והוא פטור מקורבן. ועד כאן שלושת המשפטים הראשונים של הבאי לגבי עדי סוטה. שוב, עדים בשלב השלישי חייבים מקורבן, עדים של השלב הראשון פטורים, עדים של השלב האמצעי השני, שם המחלוקת. ועכשיו לשני המשפטים הבאים של הבאי, שהם כבר לא עוסקים בסוטה, אלא בעד ממון רגיל, וכאן נראה עוד שני מקרים של הבאי, שבו למרות שמדובר רק בעד אחד, בכל זאת אם הוא היה מעיד זה היה מועיל לתובע, ולכן אם הוא נשבע שהוא לא יכול להעיד, יש לו קורבן שבועת העדות. מה המקרים? אז הגמרא מסבירה קודם את המשפט החמישי ואז את הרביעי. אז המשפט החמישי זה הכל מודים בעד שכנגדו חשוד על השבועה. מה הכוונה אז? בואו קודם נקדים, אמרנו כבר שאם רובן תובע את שמעון, ולרובן התובע יש רק עד אחד, אז שמעון הנתבע לא צריך שלם, אבל הוא כן צריך להישבע שהוא פטור. עכשיו, מה קורה אם שמעון הנתבע הוא אדם שחשוד על השבועה, וממילא אי אפשר לקבל שבועה שלו? במקרה כזה, במקום שהנתבע יישבע שהוא פטור, התובע יישבע שהנתבע חייב לו, ויקח את הכסף. עכשיו, מה קורה אם גם התובע חשוד על השבועה? אז כאן הדין הוא שכיוון ששניהם לא יכולים להישבע, אז הנתבע פשוט צריך לשלם וזהו. עד כאן ההקדמה, עכשיו בואו נחזור למשפט החמישי של הבאי. הוא אמר, הכל מודים בעד אחד, במקרה שכנגדו חשוד על השבוע. כלומר, למרות שבדרך כלל, כשלתובע יש רק עד אחד והוא נשבע לשקר שהוא לא יכול להעיד וכולי, אמרנו שזה מחלוקת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן, האם הוא חייב קורבן או לא, כאן, במקרה שכנגדו חשוד, לפי כולם, העד האחד כן חייב. למה? מה מדובר כאן? אז כאן יש שתי הבנות מה מדובר. הבנה ראשונה שהכוונה היא שהנתבע חשוד על השבועה, וממילא אם העד האחד הזה של התובע היה מועיל בטובו להעיד לטובתו, אז כיוון שהנתבע לא היה יכול להישבע, התובע היה נשבע ולוקח את הכסף. כך שהידע אחד הזה הוא לא רק בעקיפין גורם לממון, אלא זה ממש ישיר. אם הוא היה מעיד, התובע היה נשבע ולוקח את הכסף, ולכן לפי כולם, אם הוא לא עיד, הוא חייב קורבן. זאת הבנה ראשונה, אבל הגמרא דוחה את זה כי עדיין זה עקיף. כי נכון, התובע יכל להישבע ולקחת, אבל מי אמר שהוא היה נשבע? זה עדיין עקיף, אז עדיין יהיה פה מחלוקת. לכן הבנה שנייה זה שכאן מדובר שגם הנתבע וגם התובע חשודים, וכמו שאמרנו, במקרה כזה, הנתבע פשוט לוקח את הכסף בלי שום שבוע, ולכן כאן, לפי כולם, כיוון שהעד לא העיד לטובת התובע, הוא פגע בו ממש באופן ישיר, ולכן כאן, לפי כולם, הוא כן יביא קורבן. זה המשפט הרביעי של הבא, יש כאן עוד יוצא דופן, שעד אחד יביא קורבן לפי כולם. ועכשיו למשפט הרביעי, זה נמצא ברבע העליון של עמוד ב', וכאן שוב אומר הבעיה, הכל מודים בעד אחד שחייב. כלומר, יש עוד מקרה שבו כולם מודים שעד אחד יכל להועיל באופן ישיר, ולכן הוא יהיה חייב קורבן. באיזה מקרה? אומרת הגמרא, במקרה של נסחא דרבי אבא. מה הכוונה? אז הגמרא מספרת על שמעון שחטף חתיכת כסף מרובן, אז רובן בא ותובע את שמעון שיחזיר או שישלם לו, ואז שמעון הנתבע, במקום פשוט להכחיש, הוא אומר, נכון, חטפתי, אבל באמת זה היה חתיכת כסף שלי. לכן חטפתי, ואילו רובן טוען, מה פתאום? זה שלי, אין לך שום הוכחה שזה הפעם שלך. זה המקרה, ועכשיו מה הדין? אז זה תלוי האם לרובן התובע יש עדים שראו את החטיפה או לא. אם אין לו עדים שראו ששימון חטף, אז שימון נאמן במיגו. כי הרי הוא יכל לטעון שהוא בעצם מעולם לא חטף, שזה תמיד היה אצלו, והוא היה נאמן. במקום זה הוא טען, נכון, חטפתי, אבל זה היה באמת שלי, אז מאמינים לו במיגו. זה אם לרובן התובע אין עדים. אם לרובן התובע יש עדים שראו את החטיפה, אז לשימון הנתבע כבר אין מיגו, כי הוא כבר לא יכול לטעון לא חטפתי, כי יש עדים שהוא חטף. וכיוון שיש עדים שהוא חטף, ואין לו לנתבע ראיה שזה פעם היה שלו, הוא יצטרך להחזיר את זה. זה כשלרובן יש עדים. עכשיו השאלה היא, מה קוראים לרובן אין שני עדים שראו, אלא יש לו רק עד אחד שראה, שבמקרה כזה, אם שמעון היה מנסה לטעון שהוא לא חטף, אז הוא היה צריך להישבע שהוא לא חטף, כי יש עד אחד שאומר שהוא כן חטף. אז האם גם במקרה כזה יש לו מיגו לומר שזה שלו, כי הוא היה יכול לטעון שהוא לא חטף, ואז היה נשבע שהוא חטף, או שהוא כאן הוא לא יכול לומר, הייתי יכול לומר שלא חטפתי, כי אם הוא היה אומר את זה, הוא היה צריך להישבע את זה, ואולי הוא לא רוצה להישבע את זה, אי אפשר לדעת. אז מה הדין? אומר רבי אבא, רובן התובע מנצח, ושמעון צריך להחזיר לו, כי במקרה כזה אין לו מיגו. זה הדין שם בנסחא דרבי אבא, ויוצא שזה בעצם עוד מקרה שבו עד אחד של התובע מועיל באופן ישיר שהוא יקבל את הכסף בחזרה. ועכשיו, חזרה לעניין שלנו לגבי שבועת העדות, אם באותו מקרה העד האחד הזה של רובן התובע היה מסרב ונשבע שהוא לא יכול להעיד את טובתו, אז הוא בעצם פוגע בו באופן ישיר, כי אם הוא כן העמיד, הוא היה מקבל את הכסף. ולכן זה בעצם עוד מקרה שבו עד אחד ששיקר ולא העיד כן מביא קורבן לפי כולם, כי זה פגיעה ישירה אפילו שהוא רק עד אחד. עד כאן המשפט החמישי, ועד כאן בעצם חמשת המשפטים של אביי עם מקרים יוצאי דופן לכאן ולכאן, כשכאמור הבאנו את כל זה בגלל המשפט השלישי שלו, שאם מדובר בשלב השני של סוטה שהם סרבו להעיד, שם כיוון שזה דבר הגורם לממון לא עקיף מדי וגם לא ישיר מדי, בזה ראינו מחלוקת רבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן, ואמרנו שאותה מחלוקת בעצם יש גם לגבי כל עד אחד שמסרב להעיד, כי גם הוא דבר הגורם לממון. ועד כאן כאמור השלב השני של הסעיף השני של החלק הזה, פירטנו את חמשת המשפטים של אביי. השלב השלישי זה באמצע עמוד ב', וכאן בא רב פאפה וגם הוא מביא עוד מקרה שגם עד אחד חייב בקורבן, וזה עד אחד שאמור להעיד שאישה של בעלה מת. כי כידוע, למרות שבדרך כלל בשביל להתיר אישה צריך שני עדים, למשל שני עדים שיעידו שהיא קיבלה גט או קיבלה חליצה, אבל בשביל לומר שבעלה מת, כאן חזל הקלו בשביל למנוע עגונות, ומספיק עד אחד שיעיד, או אפילו האישה עצמה שתגיד, והיא מותרת, והיא גם מקבלת את הכתובה. כך שיוצא שאם לאישה יש עד אחד שיכול להעיד שבעלה מת, והוא נשבע שהוא לא יכול להעיד, הוא בעצם פוגע בה ממש באופן ישיר, כי בגללו היא לא תקבל את הכתובה. ולכן העד הזה כן יתחייב בקורבן על שבועת העדות, אבל רק שימו לב, רפאפה מבדיל כאן בין שני מקרים. מקרה אחד זה שהעד אמר לאישה שבעלה מת, ורק אחרי זה הוא מסרב ללכת לביתין. במקרה כזה הוא לא יביא קורבן, כי בעצם האישה לא באמת צריכה את העד. מספיק שהיא שמעה, והיא יכולה ללכת לביתין ולהגיד שבעלה מת, וזה מספיק. וממילא העד, בזה שהוא סרב לבוא, הוא לא פוגע בו, ולכן הוא לא יביא קורבן. אלא מתי הוא כן יביא? אם העד לא מוכן לומר לאף אחד, לא לאישה ולא לביתין, כלומר, האישה חושבת שהוא יודע, אבל הוא מסרב גם לומר לה, ואז הוא גם נשבע שאין לו עדות ולא אומר לביתין. במקרה כזה הוא יביא קורבן, כי כמו הוא פוגע בה באופן ישיר, ועד כאן השלב השלישי ראינו עוד מקרה שבו עד אחד כן חייב שבועה. השלב הרביעי והאחרון בסעיף הזה, זה שראינו גם במקרים של הבאי, וגם במקרה עכשיו של רב פאפה, שעדים על כתובה, בין אם זה לטובת הבעל, בין אם זה לטובת האישה, יכולים להתחייב בקורבן. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, הרי תביעה של כתובה כשהבעל מת, זה בעצם תביעה של קרקע, כי הרי מאיפה האישה גובה את הכתובה כשהבעל מת? רק מהקרקע, ובכל זאת מה ראינו? שהעדים מתחייבים כאן בקורבן. כך שיוצא לפי זה, שעדים יכולים להתחייב בקורבן של שבועת העדות, גם בתביעה על קרקע. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה היא שהשאלה הזאת נתונה במחלוקת בלמדזיין עמוד ב'. אז איך אצלנו זה כזה בפשטות שכן, אם שם זה מחלוקת תנאים ומוראים, עונה הגמרא, אפשר להעמיד כאן שלא מדובר בתביעה על קרקע. למה? כי אמנם אם הבעל מת, האישה גובה רק מהקרקע, אבל אם עוד לפני שהוא מת, היא תפסה חלק מהמטלטלין שלו, אז היא יכולה לגבות את הכתובה גם מזה. כך שאפשר להעמיד במקרה כזה שבו זה לא תביעה על קרקע, אלא על אותה מטלטלין, וממילא אין מכאן ראיה לשאלה האם יש קורבן שבועת העדות גם בתביעה על קרקע, ועד כאן השלב הרביעי בתוך הסעיף השני. שוב נזכיר, בסעיף הזה אמרנו שהשאלה האם יש שבועת קורבן העדות על עד אחד זה בעצם נתון במחלוקת תנאים. הסברנו לפי הבאי שהמחלוקת היא בדבר הגורם לממון, אחרי זה ראינו את כל חמשת המשפטים של הבאי, אחרי זה הוספנו גם את רב פאפה ואמרנו שזה לאו דווקא תביעה על קרקע, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי, ובזה נסיים את החלק הזה, זה ברבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי שהמשנה לכאורה אומרת אותו דבר פעמיים. פעם אחת זה מה שכבר ראינו, שהמשנה אמרה שאם שני העדים העידו ביחד, אז הם חייבים שניהם, אבל אם העידו אחד אחרי השני, הראשון חייב והשני פטור, כי הוא רק עד אחד, ולפי המשנה עד אחד פטור מקורבן. זה מקרה ראשון במשנה שעליו כבר דיברנו בהרחבה. אחר כך מקרה נוסף אומרת המשנה, שאם כפר אחד והודה אחד, גם כן, הראשון חייב והשני פטור. ושואלת הגמרא, מה המקרה השני מוסיף לנו? ברור שגם כאן הראשון יהיה חייב, הרי אם הוא היה מעיד, זה היה עוזר לטובה, למה שלא יהיה חייב? עונה הגמרא, כאן במקרה השני מדובר שהם נשבעו בבת אחת. שלגבי מקרה כזה, כבר אמרנו במקרה הראשון, שאם נשבעו בבת אחת, אז שניהם חייבים קורבן. ועכשיו באה המשנה לחדש במקרה השני, שאם אחרי שהם נשבעו בבת אחת, פתאום אחד מהם, נקרא לו השני, חזר בו תוך כדי דיבור ואמר שהוא כן יכול להעיד, אז זה פותר אותו. אפילו שלפני שנייה הוא נשבע לשקר, בכל זאת אם הוא חוזר בו תוך כדי דיבור, הוא נפטר מקורבן. זה מה שהמקרה השני בא לחדש. זאת התשובה, ואם זה נשאר, אבל צריך לבדוק איך זה מסתדר עם מה שראינו מקודם לגבי המקרה הראשון, כשהם נשבעו בבת אחת. הרי בסעיף הראשון לגבי הדין שהם נשבעו בבת אחת, שהם שניהם חייבים, שאלנו מה אפשר לצמצם עד כדי כך, וראינו שתי תשובות. רב חיסטה אמר כן, אפשר לצמצם, כי רבי יוסי גלילי, אבל רבי יוחנן אמר, זה לא שהם ממש מצמצמים, אלא זה בא ללמד שכשזה תוך כדי דיבור, זה נחשב כמו בבת אחת, והם שניהם חייבים. עכשיו, לפי רב חיסטה, אז הכל בסדר. שם במקרה הראשון, החידוש היה שאפשר לצמצם, ועכשיו באה המשנה והוסיפה עוד חידוש של תוך כדי דיבור. זה מובן. אבל לפי רבי יוחנן, יוצא ששני הדינים מלמדים אותו דבר, שתוך כדי דיבור כדיבור. כלומר, גם שכשהם מעידים תוך כדי דיבור, זה נחשב שהם מעידו ביחד, וגם שכשאחד חזר בו תוך כדי דיבור, זה פותר אותו. אז למה צריך פעמיים להגיד שתוך כדי דיבור מועיל? עונה הגמרא, כי זה שני דברים שונים. במקרה של שני הדינים, הם שניהם נשבעו אותו דבר, הם שניהם כפרו בעדות. לעומת זאת, כאן הוא רוצה לחזור במה שאומר. בהתחלה הוא כפר, ועכשיו הוא רוצה להודות. אז לומר שגם זה אפשר תוך כדי דיבור, ושזה נחשב כאילו שהוא בעצם מעולם לא כפר, והוא פטור, זה חידוש נוסף. לכן צריך להשמיע גם את זה. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור. זה היה חלק מאוד ארוך. שוב, בחלק הזה דיברנו על מתי עד אחד חייב בקורבן. נחזור על זה עוד פעם בסיכום בסוף השיעור, אבל קודם בוא נראה את החלק הרביעי והאחרון, הרבה יותר פשוט וקצר, אנחנו שתי שורות לפני סוף עמוד ב'. וזה שמסיים את המשנה, שאם לתובע היו שתי קטעי עדים, כלומר שני זוגות של עדים, והם שניהם כפרו, הם שתיהם חייבות. כי כל אחת יכלה לעזור לתובע. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, זה שהשנייה חייבת, אני מבין, אבל למה הראשונה חייבת? הרי כשהראשונה לא העידה, היא לא פגעה בתובע, כי הרי עדיין יש את הקטע השנייה. רק כשהקטע השנייה גם לא העידה, אז באמת היא פגעה בתובע, כי כבר אין עודדים. אז שוב, למה הראשונה חייבת קורבן? עונה רבינה, נעשה כאן עוקימתה, שכשהראשונה כפרה, עדיין לא היו את העדים השניים. מה זאת אומרת לא היו? הם ראו את ההלוואה הרי, אז מה הכוונה שלא היו? מסביר רבינה, נעשה הוקימתה, שכשהקטע הראשונה כפרה בעדות, באותו זמן עדיין בכלל לא היו את הקט השנייה. עכשיו, לא שהם לא היו, הם הרי ראו את ההלוואה, אבל הם היו קט פסולה, הם היו דין פסולים. למה? כי למשל, העדים בקט השנייה היו נשואים לשתי אחיות, כך שכרגע הם פסולים, כך שבהתחלה היה רק את הקט הראשונה, וכשהם סרבו להעיד, הם פגעו באופן ישיר בתובע. כי אין עוד עדים כרגע, ולכן הם חייבים. ומה שקרה אחר כך זה ששתי אחיות של הקט השנייה נפטרו, כך שפתאום שני העדים בקט השנייה הם כבר לא קרובי משפחה, והם עכשיו קשרים להעיד, כך כך שעכשיו פתאום יש עוד כת של עדים שגם הם יכולים להעיד, ואם גם הם מסרבים, אז הם גם חייבים. וכך יוצא שגם הכת הראשונה וגם הכת השנייה חייבים. עכשיו תשאלו, אם זה המקרה, אז מה החידוש שהכת הראשונה חייבת? הרי ברור, אם כרגע אין עוד כת עדים, אז ברור שהכת הראשונה חייבת. אומר רבינה, אפשר להעמיד שהחידוש כאן זה שכאן מדובר שכבר כשהכת הראשונה סרבה להעיד, אותם החיות בכת השנייה היו גוססות, והיה ברור שמאוד מעט ימותו. אז הכת הראשונה לכאורה יכולה לומר, נכון, כרגע כשכפרנו בעדות, אז היינו העדים היחידים, אבל כבר עכשיו היה ברור שעוד מעט, כשאותם החיות ימותו, יהיו עוד שני עדים, לכן לא באמת פגענו בתובע, כי בסוף יהיו עוד שני עדים. זה מה שהם לכאורה יכולים לומר, כמה שמלן שלא. כי כרגע כשהם כפרו בעדות, האחיות של הכת השנייה עוד לא מתו, אז כרגע הכת השנייה עדיין פסולה, והכת הראשונה היחידה שקשרה, ולכן כרגע הם כן פגעו בתובע ומתחייבים בקורבן. אפילו שהיה ברור שעוד מעט תהיה פתאום כת שנייה שתהיה קשרה, כרגע זה לא מעניין, ואתם נשבעתם לשקר וכפרתם בעדות, ואתם חייבים קורבן. ועד כאן חלק הרביעי של השיעור לגבי שתי קטעי עדים. שינינו כאן מאוד את הפשט של המשנה, כי שוב, המשנה אמרה שאם יש שתי קטעי עדים, הם שתיהם חייבות, אבל רבין אמר שבאמת הכת הראשונה סתם ככה פתורה, והיא רק חייבת באותו מקרה יוצא דופן שהכת השנייה כרגע פסולה, ואחר כך פתאום לא פסולה. וזה היה החלק הרביעי, ובזה הגענו למשנה בלמד ג' עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשבועת העדות וחילקנו את המשנה ואת הגמרא לחמישה חלקים. בחלק הראשון ראינו חידוש של שמואל, ששבועת עדות זה רק אם התובע דרש מהם להעיד ורק אז הם נשבעו שהם לא חייבים, אבל אם הם נשבעו מעצמם שהם לא יכולים, הם לא חייבים. ראינו לזה שני דיונים, דיון ראשון מה החידוש, הרי לכאורה זה גם במשנה מלמד ה' וגם במשנה שלנו, והסברנו מה החידוש, אפילו שהם רואים שהוא רץ אליהם ומניחים שהוא רוצה שהם יעידו, זה בכל זאת לא מספיק, אלא הוא צריך לומר בפירוש. ודיון שני, ראינו ברייתא לטובת שמואל, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על איפה נשבעו ואיפה כפרו. ראינו מחלוקת במשנה בדף למד שלפי רבי מאיר בנשבע מפי עצמו זה תופס גם מחוץ לביתין, אבל בנשבע מפי אחרים זה רק בתוך הביתין. לפי רבנן בכל מקרה זה רק בתוך הביתין. במשנה שלנו ראינו שלגבי שבועה מפי אחרים, ששני מסכימים בעצם שזה רק בתוך הביתין, אז לא חייבים שהכל יהיה בתוך הביתין, אלא אפשר גם חצי חצי, שהוא השביע אותם בחוץ והם כפרו בפנים, גם זה יתפוס. וראינו את המשנה שלנו לגבי שהוא השביע אותם 5 פעמים, ואז הם כפרו, ששוב, אם הכל היה בחוץ, פטורים לפי כולם, אם הכל היה בפנים, חייבים לפי כולם, אבל רק קורבן אחד. אם זה היה חצי חצי, שהוא השביע בחוץ וכפרו בפנים, הם חייבים 5 קורבנות, והסברנו מה ההבדל, ואחר כך ראינו את המקורות לזה, ובעצם ראינו 2 מקורות, מקור אחד זה שזה צריך להיות בפנים, אם לא יגיד, איפה שיכול להגיד, שזה בפנים. מקור שני זה שיש מקרה כזה שהוא חייב על כל שבועה ושבועה, וזה והיה הכי ישם לאחת מאלה, ומהשילוב בין שני המקורות אמרנו את מה שאמרנו, שאם הוא השביע בחוץ וכפרו בפנים, הם באמת חייבים וחייבים על כל שבועה ושבועה, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי ראינו שהמשנה אמרה שרק אם הם נשבעו ביחד, אז שני עדים חייבים קורבן, אבל אם נשבעו אחד אחרי השני, הראשון חייב, אבל השני פטור, כי הוא כרגע רק עד אחד, כך שממילא הוא לא יכול להועיל לתובע, ולכן הוא לא חייב על שבועת העדות. ולגבי זה בגמרא ראינו 3 דיונים. הדיון הראשון היה, איך אפשר לומר שהם נשבעו ממש ביחד, הרי לפי רבנן בבחורות אי אפשר לצמצם, ולזה אין לי שתי תשובות, או שהמשנה כרבי יוסי הגלילי שם שאפשר לצמצם, או שהמשנה כן כרבנן, וכאן לא צריך ממש לצמצם שיהיו בדיוק ביחד, אלא מספיק שזה יהיה תוך כדי דיבור, כלומר שהשני יתחיל בתוך כדי דיבור מהסיום של הראשון, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי עצם ההנחה שכשזה רק עד אחד הוא לא חייב קורבן על שבועת העדות, כי ממילא העדות שלו לא הייתה מועילה. אומרת הגמרא שזה מחלוקת, ואת הדיון לגבי זה ראינו ב4 שלבים. בשלב הראשון ראינו את המחלוקת, וזה שרבנן כמו משנה אומרים שבאמת הוא פטור, כי העדות שלו לא מועילה, אבל רבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהוא חייב. ולמה? אז הסבר ראשון זה שלדעתו עד אחד כן מוציא ממון, אבל את זה דחינו. אלא הסבר שני זה שגם הוא מודה שהעד לא מוציא ממון, אלא רק מחייב שבועה, אבל השבועה הזאת היא בעצם דבר הגורם לממון, כי אולי הנתבע לא היה רוצה להישבע והיה משלם, כך שבזה שהוא לא עיד, הוא בעצם באופן עקיף כן מנע מהתובע לקבל את הכסף שלו, וזאת המחלוקת, שלפי רבנן, כשהעד הוא רק דבר הגורם לממון, זה לא מחייב קורבן, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, דבר הגורם לממון כאן נחשב ממון, וזה מחייב, זה היה השלב הראשון. בשלב השני נכנסנו לחמשת המשפטים של אביי, שהביא לנו מקרה יוצא דופן שעד אחד כן חייב קורבן וששני עדים לא חייבים, או שזה מחלוקת. 3 המשפטים הראשונים שלו הם לגבי סוטה. משפט ראשון, אם העד של השלב השלישי מסרב להעיד, כלומר עד תומה, אז הוא חייב לפי כולם, כי הוא פוגע ממונית ישירות בבעל. מצד שני, כולם מודים שאם העד מהשלב הראשון מסרב להעיד, די הכינוי, אז לפי כולם הוא לא מביא קורבן, כי הוא רק גורם דגורם, זה מאוד עקיף, כי יש עוד 2 שלבים אחרי זה. ומשפט שלישי, אם העדים של השלב השני של סוטה, כלומר די הסתירה מסרבים להעיד, כאן זה המחלוקת, כי זה רק גורם לממון, זה לא עקיף מדי, לא ישיר מדי, ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר שהוא חייב קורבן, אבל רבנן פותרים, כמו שאמרנו. ועוד שני משפטים של הבעיה, המשפט החמישי היה, לפי הסבר הגמרא, שבמקרה שבו לתובע יש רק יד אחד, אבל גם הנתבע וגם התובע חשודים על שבועה, כך שאם העד היה מעיד, הנתבע היה צריך שלם וזהו, בלי שום שבועה, אז גם כן זה פגיעה ישירה, וכולם מודיעים שמעד לא העיד, אז הוא חייב בקורבן. ומשפט רביעי, זה שכולם מודיעים במקרה של נסחא דרבי אבא, שגם כן, שכיוון שאם העד היה מעיד לטובת התובע, הנתבע היה צריך להחזיר את החתיכת כסף או לשלם, לכן גם כאן העד חייב בקורבן. זה המשפטים של הבעיה. אחר כך רב פאפה הוסיף עוד מקרה של עד אחד שחייב, וזה עד שיכל להעיד שבעלה של אישה מת. אז אם הוא סרב להגיד לאישה וגם להעיד בביתין, אז הוא פוגע ישירות באישה באופן ממוני, ולכן הוא חייב קורבן. ובסוף, בהערת סוגריים אמרנו, יוצא שעדים על כתובה יכולים להתחייב בקורבן שבועת העדות, והרי לכאורה זה עדות על קרקע, ויש מחלוקת בלמד זין, האם בעדות על קרקע יש שבועת העדות, ואמרנו, כאן זה לאו דווקא על קרקע, יכול להיות שהאישה תפסה מטלטלין עוד כשהבעלה חי, ויכולה לגבות מזה. ועד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי חזרנו למשנה וראינו שבעצם במשנה יש שני מקרים שהראשון חייב והשני פטור, ושאלנו למה צריך את המקרה השני, וענינו המקרה השני מדבר שהם נשבעו בהתחלה ביחד, כך שעקרונית שניהם חייבים, אבל אז פתאום אחד חזר בו תוך כדי דיבור, וזה בא לחדש שתוך כדי דיבור כדיבור, ואומנם לפי רבי יוחנן כבר ראינו שתוך כדי דיבור כדיבור, כששני עדים נשבעים ביחד ששניהם חייבים, אבל כאן זה מחדש שאפילו שהוא בהתחלה כפר ואז הודה, גם זה נחשב תוך כדי דיבור, וזה נחשב שהוא רק הודה והוא פטור. זה היה הסעיף השלישי, וזה היה כל החלק השלישי של השיעור. בחלק הרביעי, שוב במשנה, ראינו שהם היו שתי קטעי עדים שיכלו להעיד, ושתיהן כפרו, אז שתיהן חייבות, והגמרא שאלה למה הראשונה חייבת. הרי בזמן שהראשונה כפרה, הייתה עוד קט, אז היא בעצם לא פגעה בתובע, ועונה הגמרא נכון, באמת סתם ככה היא לא חייבת, אלא כאן מדובר שכשהיא כפרה, השניים עדיין היו פסולים, כי הם נשואים לשתי החיות, ולכן הראשונה חייבת. ואם כן, מה החידוש? החידוש הוא שאפילו כשהראשונה כפרה, אז החיות כבר גססו, והיה ברור שהם ימותו, כך שעוד מעט גם השניים יכלו להעיד בכל זאת, כרגע החיות חיות, אז כרגע השנייה פסולה, אז הראשונה היא קטע היחידה שיש, ולכן היא חייבת. כל טוב.